השיעור היום לילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, רבי ישראל צבי בן משה שטרן, זיכרונו לברכה. תלמיד חכם, למד ולימד שיעורים רבים, ביניהם את הש"ס, ונהנה מגיע כפיו, נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתו. השיעור היום גם לילוי נשמת מרים בת רב משה ולינה, אשת רב מנחם נוימאייר, זיכרונה לברכה. חלוצה ומגשימה נצר להורים רבי משה למשפחת ברלינגר ומרת לינה למשפחת יפה שנרדפו על ידי הנאצים ונפטרו בדרכם לארץ ישראל. תן נשמתם צרורה בצרור החיים. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת מועד קטן. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני אבלות ומוות, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה משפט אחד מהמשנה הקודמת, נדון עליו ונראה עוד כמה נושאים אגביים. בחלק השני נעבור למשנה הבאה. אז החלק הראשון, נזכיר שלמדנו אתמול במשנה בכ"ז עמוד א' שבכל המועד לא עושים הספדים, ולכן לא שמים את המיטה של המת ברחוב ששם היו עושים את ההספדים, ואז המשנה סיימה ואמרה שבנשים לא שמים את המיטה שלהם ברחוב גם לא בכל המועד, כל השנה. ולמה? אז בזה יש שני הסברים בגמרא. נהרדה הסבירו שמדובר דווקא באישה שמתה תוך כדי הלידה ויכול להיות שגם אחרי המוות עדיין יורד ממנה דם, ולכן היא יכולה להתבזות אם ישימו אותה ככה לעיני כולם, זה נהרדה. רבי לזה אומר שזה לאו דווקא אישה שילדה, אלא כל אישה. זה לא מכובד לשים ככה אישה לעיני כולם ברחוב, גם כשהיא מתה, אלא קוברים אותה מיד, וכנראה אחרי זה עושים את ההספדים. לומדים את זה ממרים שכתוב, ותמות שם מרים ותיקבר שם. יש כאן הדגשה של שם שם, משמע שמיד קברו אותה. זה ההסבר השני, ועד כאן ההסברים על המשנה. ועכשיו כאמור, נראה כמה נושאים אגביים, ונחלק אותם לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה שלושה דברים, כל דבר מובא אגב הדבר הקודם. כלומר, לפני רגע ראינו שלפי רבי לזר זה לא מכובד לאישה לעשות עליה הספדים ברחוב כשהיא מתה, ולמדנו את זה ממיטת מרים. אגב, זה מביאים עוד אמירה של רבי לזר על מיטת מרים, שגם זה קשור לכבוד הנשים, וזה שלמרות שגם מרים, כמו משה ואהרון ועוד צדיקים, מתו במיטת נשיקה, בכל זאת, אצל משה ואהרון כתוב את זה במפורש, על פי השם, כלומר, הם מתו מהנשיקה בפה של השם, אצל מרים זה לא כתוב במפורש, כי זה לא מכובד לומר ככה לאישה, אלא לומדים את זה גזרה שווה ממשה רבנו שאצל שניהם כתוב שם, כמו שאמרנו אצל מרים כתוב ותמות שם, בפסוק שקראנו אצל משה כתוב וימות שם, עושים גזרה שווה שגם היא מתה מיטת נשיקה, זה דבר אחד. דבר שני אגבי, כיוון שדיברנו על מיטת מרים, נראה עוד דבר, אז אגב זה אומר רבי עמי, למה נסמכה מיטת מרים לפרשת פרה אדומה? פרשת אדומה זה במדבר יוטט, מיטת מרים זה מיד אחרי זה בתחילת במדבר כף, זה להראות שכמו שפרה אדומה מחפרת, כך מיטת צדיקים מחפרת, זה דבר שני. דבר שלישי אגב זה, נאמר דבר דומה גם לגבי מיטת אהרון, זה כתוב שם בהמשך אותו הפרק, במדבר כף, פסוק כ"ג, כתוב שם שלפני שאהרון מת, משה מפשיט אותו מבגדי הכהונה, מה העניין עכשיו לדבר על בגדי הכהונה? מסביר רבי אלעזר, לומר אותו רעיון ש כמו שבגדי הכהונה מחפרים, כך מיטת צדיקים כמו אהרון מחפרת. ועד כאן הסעיף הראשון, ראינו עוד שלושה דברים קצרים אגב המשנה. הסעיף השני זה ברייתא, תנו רבנן, בערך ברבע העליון של עמוד א', אולי זה מובא כאן אגב זה שהזכרנו את מיטת משה, אהרון ומרים, אז עוד מעט תוך כדי הדיון בסעיף הזה נזכיר שוב את מיטת משה, ואולי גם את אהרון ומרים, והנושא כאן זה מה נחשב מיטת קראת, ולגבי זה בברייתא יש לנו רישא וסייפא, ויש כאן בעצם שני סוגים של מיטת קראת. בסייפא מדובר בקראת שנים, שזה הקראת שבדרך כלל חושבים עליו כשחושבים על קראת, וזה מוות בגיל מוקדם, בהמשך נראה שזה דווקא בין 50 ל-60. זה בסייפה. ברישה יש עוד סוג של קראת, וזה קראת ימים. וזה שגם אם אדם נפטר מאוחר יותר, בגיל 60 ומשהו, 70 ומשהו, בכל זאת, אם הוא נפטר בצורה מאוד פתאומית, גם זה נחשב קראת. אלה שני סוגי הקראת, ועכשיו נראה דיון על כל אחד. אז נתחיל ברישה לגבי מוות פתאומי, ונראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה מה זה נחשב פתאומי, דיון שני, עד איזה גיל מוות פתאומי נחשב קראת. אז לגבי מה זה פתאומי, אומרת הברייתא, זה עד 4 ימים. כלומר, אם אדם חלה ומת פתאום באותו יום, או יום אחרי זה, או יומיים אחרי זה, או 3 ימים אחרי זה, או 4 ימים אחרי זה, כל זה נחשב פתאומי וזה נחשב קראת. הברייתא מפרידה ולכל זמן נותנת שם קצת אחר, כלומר, אם הוא מת מיד זה נקרא מיטה חטופה, אחרי יום זה מיטה דחופה או מיטת מגפה, אחרי יומיים זה מיטה דחויה, אחרי 3 זה מיטת גערה, אחרי 4 זה מיטת נזיפה. בכל אופן, כל המצבים האלו נחשבים מיטה פתאומית וזה קראת, אבל אם הוא מת רק אחרי 5 ימים, זה כבר לא נחשב קראת, זה נחשב מיטה רגילה. ומאיפה לומדים את זה? ממשה רבנו, שהוא קיבל התראה של 5 ימים לפני שהוא מת. כמו שכתוב, הן קרבו ימיך למות. שלמות ודורשים שהן זה אחד, שבלשון יווני הן זה אחד, המילה קרבו מיעוט רבים זה עוד שניים, וימיך שוב מיעוט רבים זה עוד שניים, סך הכל אחד, שניים ושניים, אז משה קיבל התראה של 5 ימים, וזה לא נחשב פתאומי ולא נחשב קרת. עד כאן לגבי מה נחשב פתאומי, דיון שני, עד איזה גיל מיטה פתאומית נחשבת קרת, אז הגמרא מספרת על רב הונא שהוא מת מיטה פתאומית, והתלמידים דאגו שאולי חלילה זה נחשב שהוא מת מיטת קרת, אבל הגיע זוג חכמים ואמרו שלא, כי הכלל הזה הוא רק עד גיל 80, ורב הונא נפטר אחרי 80, שאז גם מיטה פתאומית לא נחשבת קרת, בסוגריים נוסיף שלפי זה גם אהרון ומרים, בניגוד למשה, שמתו מיטה פתאומית, כי לפי הפשט הם לא קיבלו התראה ארוכה, בכל זאת, כיוון שהם מתו אחרי גיל 80, זה לא נחשב קרת, ואולי זו הסיבה שהסוגיה הובאה כאן, אגב זה שדיברנו מקודם על מיטת משה, אהרון ומרים, ועד כאן לגבי הרישה קרת ימים, כלומר קרת של מיטה פתאומית. עכשיו לסיפה, עשו קרת השני, וזה קרת שנים. אז הברייתא אמרה שאם הוא נפטר בגיל 50, זה נקרא קרת שנים, אבל הגמרא מסבירה שזה לא רק 50, אלא מ-50 עד 60. ואגב, זה הגמרא מספרת על רב יוסף שכשהוא הגיע לגיל 60, הוא עשה מסיבת יום הולדת, להודות על זה שהוא שרד את הגיל של קרת, אבל שאלו אותו, בסדר, אז ניצלת מקרת שנים, אבל אולי הוא תקבל קרת ימים, כלומר, תמות מיטה פתאומית, והוא ענה, יכול להיות, אבל גם חצי הישג זה סיבה למסיבה, ועד כאן הסעיף השני, הברייתא לגבי מה נחשב קרת, והגענו בערך לאמצע עמוד א' לסעיף השלישי. הסעיף השלישי, אולי אגב זה שדיברנו על קרת, שבו אדם נפטר בין 50 ל-60 בגלל המעשים שלו, שחיוו אותו קרת, אז אגב זה נראה עכשיו שתי גישות, האם באמת הגיל שבו אדם נפטר תלויים במעשים שלו, או שזה פשוט עניין של מזל, איזשהו גורל קבוע שנקבע מראש ואין מה לעשות לגביו, ולגבי זה כאמור נראה שתי גישות, גישת רבה מול גישת חכמים אחרים. רבה אומר, בני, חיי ומזוני, כלומר כמה ילדים יהיו לו, כמה חיים, כלומר כמה שנים הוא יחיה, ומזוני, כמה פרנסה תהיה לו, זה לא תלוי בזכויות, אלא זה תלוי במזל. זו הגישה של רבה, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד, רבה מוכיח את זה, ממה שהוא רואה בעיניים שלו, הוא אומר, תראו, רבה ורב חיסטה, שניהם היו צדיקים גדולים, שניהם יכולים בתפילה, שניהם להוריד גשם, ובכל זאת, תראה את ההבדל בחיים שלהם. רב חיסטה זכה לאריכות ימים, הוא נפטר בגיל 92, הוא זכה לחיים טובים ושמחים, היו לו 60 שמחות, אולי של ילדים, של נכדים, והיה לו עושר גדול עד כדי כך שהכלבים בבית שלו אכלו סולת. לעומת זאת רבה, שהיה צדיק כאמור באותה מידה, נפטר מוקדם בגיל 40, היו לו חיים קשים, היו לו 60 מקרים של שכול, בניגוד ל-60 שמחות של רב חיסטה, הוא חי בעוני, אצלו בקושי לאנשים, היה אפשר להשיג לחם שעורים, אז הנה אתה רואה שהכל עניין של מזל, זה דבר אחד. דבר שני, בערך באותו כיוון, כשרבה עמד למות, אז רב סעורים, אח שלו, היה לידו, ורבה מבקש מאח שלו, רב סעורים, שיאמר משהו שיעשה שלפחות מלאך המוות לא יצער אותו, כלומר שהמוות לא יחב, אז רב סעורים אומר, תאמר אתה, אתה אדם גדול, אתה יכול להיות חבר של מלאך המוות מבחינת הצדיקות. אומר לו רבה, לא, אם אני אגיד, זה כבר לא יעזור, כי כיוון שנמסר מזלו של אדם למלאך המוות, הוא כבר לא משגיח בו, הוא כבר לא מקשיב לו, וכנראה שבאמת רב סעורים כן ניסה לעשות שזה לא יחב, והוא אמר לרבה, אחרי זה כשאתה נפטר, תבוא אליי בחלום ותגיד תגיד לי אם זה כאב או לא, והוא באמת הגיע אליו בחלום, והוא אמר לו, זה כאב קצת, כמו ריבדה דחוסילתה, כמו הכאב של השריטה של הכזת אדם, זה הכל. זה היה הדבר השני, ששוב, זה קשור למה שרב אמר, שזה כבר לא תלוי בזכויות, אלא מרגע שנמסר המזל למלאך המוות, אין לנפטר לפחות הרבה מה לעשות, ובסוגריים גם רב ספר את סיפור דומה, שקרה כשרב נחמן עמד למות, והוא ביקש דבר דומה מרבה, שינסה לעשות שזה לא יחב, וגם הוא הגיע אליו בחלום, ואמר לו שזה לא כאב בכלל, זה היה כמו להוציא שערה מכוס חלב, לא כאב בכלל, זה היה בסוגריים, ודבר שלישי לגבי רבה, שזה טיפה ממתן את מה שהוא אמר שהכל תלוי במזל, וזה שהוא מספר שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא 3 דברים, על 2 השם הסכים ונתן לו, על 1 לא. מה שכן השם נתן לו זה שהוא ביקש חוכמה כמו רב הונא, ואושר כמו רב חיסטה, אותו רב חיסטה שהזכרנו מקודם שהוא העשיר. מה שלא ניתן לו זה שהוא ביקש את הענווה של רבה ברב הונא, וזה לא ניתן לו. ועד כאן לגבי הגישה של רבה, שבני, חיי ומזוני לא תלויים בזכויות, אלא במזל. הגישה השנייה היא לא ממש מובאת בגמרא כגישה שנייה, אבל יש כאן אוסף של סיפורים של אמוראים שאנחנו רואים שהם כן הצליחו לדחות את המיטה שלהם, כלומר זה לא תלוי רק במזל, נראה 5 סיפורים כאלו. סיפור ראשון זה שרבי אלעזר פגש את מלאך המוות שבא לקחת אותו, ורבי אלעזר בדיוק היה באמצע לאכול תרומה, אז הוא אומר למלאך המוות, מה זה לא קדוש? אתה לא יכול להרוג אדם שהוא באמצע לאכול תרומה קדושה, אז המלאך המוות הלך, ובאמת הוא ניצל לפחות זמנית. סיפור שני דומה, מלאך המוות פוגש את רפששת בשוק בשביל לקחת אותו, והוא אומר, מה זה לא מכובד ככה בשוק? לזרוק, והוא מבקש שהוא יחכה שהוא יגיע הביתה. סיפור שלישי, רב אשי ביקש דחייה של 30 יום בשביל שיהיה לו זמן לחזור על כל התלמוד שלו, כמו שאומרים, אשרי מי שבא לכאן, לעולם הבא, ותלמודו בידו, ומספר את הגמרא שביום ה-30 מלאך המוות לא חיכה לסוף היום, אלא הגיע באמצע, אז רב אשי שואל אותו, למה אתה כזה ממהר? עונה לו מלאך המוות, כי אני לא רוצה לדחוק את רגליו של רב הונא בר נתן. כלומר, אחרי שרב אשי ימות, מי שימשיך את ההנהגה של עם ישראל אז, זה רב הונא בר נתן, ועכשיו כבר הגיע הזמן שלו, אי אפשר לחכות אפילו שנייה, ויש לנו כלל שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה, ולכן אי אפשר לחכות, ורב אשי צריך למות. וסיפור רביעי, מלאך המוות מלסה לקחת את רב חיסטה, אבל הוא לא מצליח, כי רב חיסטה כל הזמן לומד, בלי הפסקה, אז מלאך המוות עולה על איזשהו ענף, ושובר אותו, והרעש מפסיק לרגע את הלימוד של רב חיסטה, ואז הוא לוקח אותו. וסיפור חמישי, מלאך המוות לא מצליח לקחת את רבי חייא מרוב שהוא צדיק, אז הוא עושה איזשהו משל ונמשל, הוא בא אליו בתור עני בדלת ומבקש לחם, ורבי חייא נותן לו, ואז הוא מתגלה בפניו שהוא בעצם מלאך המוות, והוא אומר לו, כמו שריחמת על העני ונתת לו לחם, כך תרחם אתה, רבי חייא, עליי, מלאך המוות, ותן לי לעשות את התפקיד שלי, ואז רבי חייא מתרצה, והוא מגיש לו את נפשו. אלה הסיפורים על רבי אלעזר, רב ששת, רב אשי, רב חיסטה ורבי חייא, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי האם המוות תלוי במזל או במעשים, ובזה הגענו לסוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה המשנה בעמוד ב', נראה את המשנה ואת הגמרא למשנה נחלק לחמישה סעיפים. המשנה ממשיכה את המשנה הקודמת בכ"ז עמוד א', שם דיברנו על אדם שנפטר בחול המועד, מה מותר ומה אסור, ואמרנו בין השאר שלא מספידים בחול המועד. עכשיו מי שהיה אומר דברי ההספד זה היה הגברים, הנשים היו עושים דברים אחרים בהלוויה, וזה מענות, מקוננות ומטפחות. מה הכוונה? אז מטפחות זה סוג של מחיית כף אל כף מתוך צער, מענות ומקוננות זה שהן אומרות דברים, סוג של משפטים קצרים, כמו שנראה בגמרא עוד מעט, זה בצורה של שירים ורמזים, וההבדל בין מענות למקוננות זה שבמענות כולם אומרות את זה ביחד, מקוננות זה שאחת אומרת ואחרות חוזרות אחריה. אז יש לנו שוב מענות ומקוננות, שזה השירים האלו, ובמקביל יש מטפחות שזה מחיית כפיים מתוך צער. אלה היו מנהגי אנשים בהלוויה, ועכשיו השאלה היא לגבי חול המועד וגם ראש חודש חנוכה ופורים, כאמור הספדים לא עושים, השאלה היא מה לגבי מנהגי אנשים. אז קודם כל אומרת המשנה, אחרי הקבורה לא עושים כלום. כל הדיון שלנו זה רק לפני. לפני, אז מענות כן, שזה שמומרות ביחד, מקוננות לא, שזה אחת אומרת ואחרות אחריה, לגבי מטפחות, בראש חודש חנוכה ופורים עושים את זה, בחול המועד זה מחלוקת. תנקם אומר שבכלל לא, רבי שמעל אומר שאלה שסמוכות למיטה, כן. עוד פעם שנזכור, מענות, כן, מקוננות, לא, מטפחות, בראש חודש חנוכה ופורים, כן, בחול המועד זה מחלוקת. תנקם לא, רבי שמעל, אלו שסמוכות למיטה, כן. עד כאן עיקר המשנה, והמשנה ובעצם המסכת כולה מסתיימת במשפט טוב, אחרי שדיברנו כל כך הרבה דפים על אבלות ועל מוות, כתוב בישעיהו שבעתיד לבוא, בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי השם דיבר, ובזה בעצם סיימנו את המסכת מבחינת המשניות, ועכשיו אנחנו עוברים לגמרא, כאמור את הגמרא נחלק לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון, הזכרנו את אותם סוג של שירים שאנשים היו אומרות כשהן מענות או מקוננות, אז עכשיו בגמרא יש שבע דוגמאות לזה, למשל דוגמה ראשונה, וי לאזלה, וי לחבילה, כלומר אוי להולך ואוי לחבילה שהוא נושא, כלומר הפיקדון שהוא מחזיר להשם, החיים, ודוגמה נוספת, שיול איצטלה דמלטה, כלומר הגולל של הקבר, הכיסוי של הקבר, הוא בעצם הבגדים של המת, כי חוץ מזה בעצם לא נשאר לו כלום. לבר חורין דשלימו זוודי שנגמרה הצידה שלו, כלומר הוא כמו אדם שירד מנכסיו, כי כשהוא הולך לעולם הבא הוא הולך בלי כלום. אלה שתי דוגמאות, את שאר הדוגמאות נקרא בגרסה של השיעור שבו נקרא בגמרא עצמה, ועד כאן הסעיף הראשון שבו ראינו דוגמאות לדברים שאנשים היו אומרות בהלוויות. ועכשיו אגב זה, מכאן ועד סוף המסכת כבר לא נעסוק במשנה עצמה, אלא פשוט נראה עוד כל מיני אמירות על המוות ודברי תנחומים על המוות. אז הסעיף השני זה ברייתא של רבי מאיר, שהוא היה אומר על הפסוק בקהלת, טוב לכת אל בית אבל וכולי והחי ייתן אל ליבו, מה הכוונה והחי ייתן אל ליבו? אז בדרך כלל אנחנו נוטים להבין שכוונה היא להפנים ללב שכולנו בסוף נמות ולעשות תשובה, אבל רבי מאיר מסביר את זה קצת אחרת, הוא אומר ייתן אל ליבו דברים של מיתה. כלומר, מה שאדם נותן למתים אחרים, כך ייתנו לו כשהוא ימות. כלומר, אם הוא יקפיד להספיד אנשים, גם יספידו אותו, אם הוא יקפיד לקבור אנשים, גם יקברו אותו כשהוא ימות, אם הוא יקפיד לשאת אנשים בדרך לקבורה, כך יעשו לו, ודידל ידלוני, אם הוא יקפיד להרים את קולו כשהוא הספיד אחרים, כך יעשו גם לו. זה מה שאומר רבי מאיר בברייתא. הגמרא מביאה איקא דאמרי לגבי אמירה אחרונה, דידל ידלוני, שזה בדיוק להפך. דלא ידל ידלוני, כשכאן הכוונה בידל זה לא להגביה את קולו, אלא להגביה את עצמו. כלומר, אדם שלא ידל, שלא מגביה את עצמו, אז אחרים ידלוני, אחרים יקביעו אותו כמו כל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, בערך באמצע עמוד ב', תנו רבנן, מסופר שמתו שני בנים של רבי ישמעאל, כנראה אחד קצת אחרי השני, ונכנסו ארבעה חכמים לנחם אותו, רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי לזר בן עזריה ורבי עקיבא. ולפני שהם נכנסים לבית האבלים, רבי טרפון מכין אותם ואומר, תדעו לכם שרבי ישמעאל הוא חכם גדול ובקי באגדות, ואל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. יש מפרשים שהכוונה היא שכיוון שהוא בקי באגדות, אז הוא ישמח לשמוע דרשות חדשות שהוא עוד לא מכיר, ולכן גם אל ייכנס אחד בדברי חברו, כלומר אל תחזור זרו אחד על דברי חברו, אלא שכל אחד יאמר דרשה חדשה, ורבי עקיבא מתנדב להיות אחרון, שזה הכי קשה, כי הוא צריך להצליח לחדש אחרי כולם, והם נכנסים פנימה, והם באמת אומרים דרשות אחרות, אבל די דומות בעיקרון שלהם, שזה שכל אחד מהם מביא סיפור מהתנך על מישהו שנפטר, ולמרות שאותו אדם עשה רק מעשה אחד טוב, בכל זאת כשהוא נפטר, בחו עליו והספיד אותו, והם אומרים שאם לאותו אדם מגיע ככה, אפילו שהוא עשה רק מעשה אחד, אז בני רבי ישמעאל, שוודאי עשו הרבה מעשים טובים, על אחת כמה וכמה שראוי לכבד ולהספיד אותם, זה העיקרון של כל הדרשות, פשוט כל אחד הביא את זה מסיפור אחר. רבי טרפון הביא את זה מבני נדב ואביהו, רבי יוסי הגלילי הביא את זה מאביה בן ירובעם, שבניגוד לכל שאר צאצאי ירובעם אותו כן קברו, בגלל מעשה טוב אחד שהוא עשה, עוד שנייה נאמר מה זה, רבי לזר בן עזריה הביא את זה מהמספד על צדקיהו מלך, ורבי עקיבא הביא את זה מהמספד על אחאב. אלה הדרשות באופן כללי. עכשיו נעיר על זה ארבע הערות. הערה אחת, כשאמרנו שמסו רק מעשה טוב, אז חלק מהם ודאי עשו יותר ממעשה טוב אחד, נדב ואביהו, צדקיהו, יושיהו, אבל בהקשר למיטה שלהם מסופר על מעשה אחד, ולזה הכוונה בהספד. זאת הערה אחת. הערה שנייה, מה היה מעשה טוב אחד של אביה בן ירובעם ושל אחיו? אז לגבי אביה בן ירובעם, אז ירובעם, כשהוא בנה את העגלים בבית אל ובדן, אז הוא שם שומרים שאנשי ישראל לא יוכלו ללכת למקדש ביהודה. כי הוא לא רצה שהם יתראו יותר מדי עם אנשים של יהודה, בסוף הם ירצו למרוד ולאחר את המלוכה מחדש, והמעשה טוב של אביה בן ירובעם קשור לאותם שומרים. יש שומרים שהכוונה היא שהוא עצמו היה שומר, והוא ירד מהמשמרת שלו והלך בעצמו למקדש בירושלים. יש שומרים שהוא ביטל את אותם שומרים, לפחות לאיזשהו זמן. זה לגבי אביה בן ירובעם. לגבי אחאב, המעשה טוב שלו זה שגם כשהוא נפגע, הוא לא הראה את זה לאף אחד בשביל לשמור למורל של החיילים. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, לגבי הדרשה של רבי עקיבא מהמספד על אחאב ועל יושיהו, הפסוק שהוא הביא הוא פסוק שמאוד קשה להבין אותו. כתוב בזכריה י' ב', ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגדון. ובשום מקום בתנך אין שום מספד של הדד רימון בבקעת מגדון, אלא שהפסוק מובן רק בעזרת התרגום. שהוא אומר שבעצם בפסוק מדובר על שני הספדים בשני מקרים שונים לגמרי. מקרה אחד, שהוא רמוז במילה הדד רימון, זה על אחאב, שמי שהרג אותו זה הדד רימון. הוא לא נהרג בבקעת מגדון, הוא נהרג מלחמה עם הרם, זה מקרה אחד. מקרה שני, שזה קרה בביקת מגידו, זה לגבי יושיהו ששם הוא נהרג, אז אלה שני הספדים וזאת הייתה הערה שלישית. והערה רביעית, שמובאת אחרי כל הברייתא, גם לגבי צדקיהו וגם לגבי יושיהו, יש משהו מוזר בפסוקים, שמצד אחד הפסוק מבטיח להם שהם ימותו בטוב, בצדקיהו כתוב בשלום תמות, ביושיהו כתוב לכן הנני אוסיפך על אבותיך ונאספת על קברותיך בשלום, ומצד שני, בשניהם זה לא מה שקרה, צדקיהו נלקח לבבל ושם נבוכדנצר עיוור את עיניו, יושיהו כאמור מת במלחמה ודורשים שיורו עליו כל כך הרבה חיצים שהגוף שלו נעשה כמו קברה, אז איך זה מסתדר? אז על שתי השאלות האלו עונה רבא בר מרי לרבה, הוא עונה את זה בשם רבי יוחנן, שלגבי צדקיהו הוא אמנם נלקח לבבל, אבל נבוכדנצר מלך בבל מת לפני צדקיהו, ואז אחרי שהוא מת, אז הוציאו את צדקיהו לחופשי, ורק אז הוא מת. למחרת כך שלפחות כשהוא מת, הוא מת כאדם חופשי, זה לגבי צדקיהו. לגבי יושיהו שכתוב ונאספת על קברותיך בשלום, הכוונה לא שהוא ימות בשלום, באמת הוא מת מיתה קשה, אלא שלום כאן הכוונה היא שלא נחב בית המקדש בימיו, אלא רק הרבה שנים אחרי זה. עד כאן ארבע הערות, ועד כאן הסעיף השלישי, ארבע הדרשות או דברי הניחומים שאמרו החכמים לרבי ישמעאל כשהוא ישב שבעה על הבנים שלו. והסעיף הרביעי והאחרון, שש שורות לפני סוף עמוד ב', זה עוד שתי אמירות שקשורות לכשבאים לנחם אבלים. אמירה אחת אומר רבי יוחנן, כשנכנסים לניחום אבלים לא פותחים את הפה, מחכים שהאבל הוא זה שיפתח בשיחה, כמו שכתוב באיוב שהרעים באים לבקר אותו, ורק אחרי שפתח איוב את פיו אז ויען אליפז התימני וכולי. זו אמירה אחת. אמירה שנייה אומר רבי אבאו שהאבל יושב בראש כשכולם נכנסים לנחם אותו, הוא יושב במקום החשוב, ויש לזה שני מקורות. מקור אחד זה באיוב, שכשהוא מתאר את המצב הטוב שהיה לו פעם לפני כל הצורות, אז הוא מתאר שהוא היה איש חשוב וכולם באו להתייעץ איתו, והוא היה כמו מלך בגדוד, ולהבדיל כמו אבל שבאים לנחם אותו, כלומר האיש הכי חשוב. זה מקור אחד. בסוגריים נעיר שבפסוק כתוב כאשר אבלים ינחם, אבל דורשים ינחם, כלומר כמו אבל שבאים לנחם אותו. זה מקור אחד. מקור שני אומר מרזוטרה, כתוב בעמוס, ושר מרזח סירוחים. שר כתוב כאן בסמך, אבל דורשים כאילו כתוב בסין, כלומר שר איש חשוב. מי הוא האיש החשוב הזה? מרזח, כלומר האבל, והוא חשוב יותר מהסירוחים, כלומר יותר מאנשים החשובים שבאים לנחם אותו, כמו שבאמת קורה בפועל, שכשבאים לנחם, גם אם באים אנשים מאוד חשובים, כרגע לפחות האבל הוא הכי חשוב. אז אלה שתי אמירות הנוספות על האבל, שהוא פותח ראשון בדברים, והוא יושב בראש. ואגב, זה הגמרא גם אומרת, בלי קשר לאבלות, שסתם ככה הכהן יושב בראש, וממנו לומדים גם שחתן יושב בראש, כמו שכתוב, כחתן יכהן פאר. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', זה היה הסעיף הרביעי, ועד כאן החלק השני של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו את המשנה הקודמת, וראינו שאישה שנפטרה לא שמים אותה ברחוב להספדים, אלא קוברים מיד. לפי נהרדאי זה דווקא אישה שמתה תוך כדי הלידה, כי זה יכול להיות שירד לדם וזה לא מכובד. רבי לזר אמר שאצל כל אישה זה לא מכובד, והוא למד את זה ממרים שקברו אותה מיד. ומכאן נכנסנו לשלושה סעיפים אגביים. סעיף ראשון זה עוד שלושה דברים. אגב, זה דבר אחד, זה עוד דבר על מרים שקשור לכבוד של נשים, זה שהיא גם מתה במיטת נשיקה וזה לא כתוב במפורש. דבר שני, נסמכה מיטת מרים לפרה אדומה ללמד שגם מיטת צדיקים מחפרת. ודבר רביעי דומה, גם מיטת אהרון כתובה בהקשר להפשטת בגדי הכהונה ללמד שגם כן, כמו שבגדי הכהונה מחפרים, גם מיטת צדיקים. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, ראינו ברייטה שמתארת שני סוגים של קרת. יש קרת ימים, שזה מוות פתאומי, תוך 4 ימים, אבל אם זה תוך 5 ימים, זה כבר לא פתאומי, כמו שלמדנו אצל משה, זה סוג קרת אחד, אבל זה דווקא עד גיל 80. מגיל 80, גם מוות פתאומי הוא לא קרת, כמו שקרה לרבונה. סוג שני של קרת זה קרת שנים, שזה דווקא בין גיל 50 ל-60, ולכן רב יוסף עשה מסיבה כשהוא הגיע ל-60, זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו את גישת רבה שבני חיי ומזוני לא תלויים בזכויות אלא במזל. הוא ראה את זה בעיניים, בהבדל בין רבה לרב חיסטה, ששניהם היו צדיקים ולרב חיסטה היו חיים טובים ולרבה פחות. אגב, זה ראינו שגם כשהוא נפטר הוא ביקש מאח שלו רב סעורים שקצת יעשה שמלאך המוות לא יחריב לו מדי, והוא אומר שהוא עצמו לא יכול להתפלל לזה, כי כיוון שנמסר מזלו מלאך המוות כבר לא יקשיב לו. שוב עניין של מזל. סיפור דומה ראינו לגבי רבה ורב נחמן. מצד שני, בכל זאת, כשרבה ביקש עושר כמו של רב חיסטה, הוא כן קיבל את זה. גם חוכמה כמו רבונו הוא קיבל, הוא לא קיבל בלנבה כמו רבא ברונה. עד כאן הגישה הראשונה. גישה שנייה, ראינו 5 סיפורים על אמוראים שכן הצליחו בכל זאת לדחות קצת את מלאך המוות, כשהשיא זה ברבי חייא, שמלאך המוות פשוט לא הצליח לגשת אליו מרוב שהוא צדיק, והוא ממש התחנן שייתן לו לעשות את תפקידו, ובסוף באמת רבי חייא מגיש לו את נפשו. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו למשנה הבאה, וזה לגבי מנהגי הנשים בהלוויות, שזה מטפחות, כלומר מוחות כף אל כף, ומענות ומקוננות, שזה אמירה של כל מיני משפטים או שירים קצרים, כשמענות זה שאומרות את זה יחד, ומקוננות זה שאחת אומרת ואחרות ענות אחריה. ולגבי מה מותר בכל המועד, ראש חודש, חנוכה ופורים, אז אחרי הקבורה אסור הכל, לפני הקבורה לענות מותר, לקונן אסור. לגבי מטפחות, כאן יש הבדל. בראש חודש חנוכה ופורים מותר, בכל המועד תנא קמא אומר שאסור, רבי ישמעאל אומר שאלה שסמוכות למיטה כן עושות את זה. זה היה במשנה, והמשנה סיימה במשפט טוב, בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. זה היה הסיום של המסכת במשנה. את הגמרא חילקנו ל4 סעיפים. סעיף ראשון, ראינו דוגמאות למה שאנשים היו אומרות, כמו וי לעזלה, וי לחבילה, ושיול יצטלה דמלטה לבר חורין דשלים וזוודי. הבגד של המת זה הגולה לכיסוי של הארון שלו, זה מה שנשאר לו, כי כשהוא מת הוא יורד מנכסיו, הוא לא הולך לעולם הבא עם שום דבר. סעיף שני, ראינו מאמר של רבי מאיר, והחי ייתן על ליבו, שמה שאדם תורם למתים כשהוא חי, כלומר מספיד אותם, קובר אותם, כך גם יעשו לו. סעיף שלישי, ראינו סיפור עצוב שמתו שני בנים של רבי ישמעאל ונכנסו 4 חכמים לנחם אותו, רבי טרפון, רבי יוסי גלילי, רבי לזר בן עזריה ורבי עקיבא, והם כולם אמרו דרשות שונות אבל עם עיקרון דומה, וזה שאנחנו רואים אנשים שונים בתנך שהספידו אותם למרות שהם עשו רק מעשה טוב אחד, אז קל וחומר שבני רבי ישמעאל צריך להספיד ולכבד אותם. רבי טרפון הראה את זה לגבי נדב ואביהו, רבי יוסי גלילי הראה את זה לגבי אביה בן ירובעם, שהמעשה טוב שלו קשור לזה שהוא ביטל את השמירה ששם אבא שלו ועלה בעצמו, שגם אחרים עלו לרגל. הדבר השלישי, השלישי של רבי אלעזר בן עזריה היה לגבי צדקיהו, שהמעשה טוב שלו היה שהוא הציל את ירובעם והספידו אותו, והדבר הרביעי היה של רבי עקיבא, מפסוק שבו מתואר גם ההספד על אחאב וגם על יושיהו, ועושה קל וחומר מאחאב לבנים של רבי ישמעאל, שהמעשה טוב האחד של אחאב היה שאחרי שהוא נפגע ובכל זאת המשיך לעמוד במרכבה בשביל להודד את המורל של החיילים. עד כאן הדרשות. בסוגריים ראינו לכאורה סתירה גם לגבי צדקיהו וגם לגבי יושיהו, שהשם מבטיח להם סיום טוב של החיים ובכל זאת זה לא מה שקרה, וראינו את התירוצים. והסעיף הרביעי והאחרון היה עוד שני דברים שצריך להקפיד עליהם כשבאים לניחום אבלים, וזה לא להתחיל לדבר לפני שהאבל מתחיל לדבר, וגם כן האבל מסב בראש, ובסוגריים גם כהן וחתן גם יושבים בראש. כל טוב ובשורות טובות.